תוצאות דומות לניתוח לתיקון או החלפה של מסתם מיטרלי, מתוך New England Journal of Medicine. ממחקר CTSN, Cardiac Surgery Clinical Research Network, עולה כי בחולים שעברו תיקון של המסתם המיטרלי, לא תועדו הבדלים בנסיגת רימודלינג של חדר שמאל, או אירועים לבביים או צרברו-וסקולריים מג'וריים לאחר 12 חודשים, בהשוואה לחולים שעברו ניתוח להחלפת המסתם המיטרלי. שיעורי התמותה לאחר 30 יום ולאחר 12 חודשים היו דומים בשתי קבוצות המחקר. החוקרים מסבירים כי אי-ספיקה של המסתם המיטרלי על רקע איסקמיה אינה מחלה ראשונית של המסתם המיטרלי, אלא תוצאה של אוטם לבבי. לאחר אוטם לבבי חל רימודלינג של החדר השמאלי, שהוא תוצאה של הרחבת טבעת המסתם והסתה של השרירים הפפילריים. בסופו של דבר מתפתחת אי-ספיקה של המסתם המיטרלי. אי-ספיקה חמורה של המסתם המיטרלי על רקע פגיעה איסקמית מלווה בעלייה בתסמיני אי-ספיקת לב ותוצאות גרועות. ההנחיות בנושא אינן ברורות, כאשר בארצות הברית ישנה העדפה ברורה לתיקון המסתם המיטרלי על פני החלפת המסתם. במהלך השנים האחרונות נערכו תיקונים של 66% מהמסתמים. עם זאת, בחירת הטיפול עדיין שנויה במחלוקת, כאשר רבים מאמינים כי תיקון המסתם מלווה בשיעורים נמוכים יותר של תחלואה ותמותה סביב הניתוח, ובעלייה בסיכון להישנות עם הזמן. נתונים אלה מבוססים על מחקרים תצפיתיים ורטרוספקטיביים, ולא הוכחו במחקרים אקראיים ומבוקרים.
במחקר הנוכחי חולקו 126 חולים באקראי לתיקון המסתם המיטרלי, ו-125 חולקו להחלפת המסתם המיטרלי ב-22 מרכזים קליניים. מדד LVESVI, Left Ventricular End Systolic Volume Index, בחולים שעברו תיקון של המסתם, עמד על 54.6 מיליליטר למטר רבוע שטח גוף לאחר 12 חודשים. לקבוצת החולים שעברו החלפת מסתם, מדד זה עמד על 60.7 מיליליטר למטר רבוע שטח גוף, מקביל לשינוי ממוצע מתחילת המחקר של 6.6 ו-6.8 מיליליטר למטר רבוע בהתאמה. החוקרים לא זיהו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות בסיכון לתמותה לאחר 30 ימים או לאחר 12 חודשים, ולא זוהו הבדלים משמעותיים בשיעור שילוב אירועים לבביים וצרברו-וסקולריים מג'וריים, תפקוד או איכות החיים לאחר 12 חודשים. עם זה, החלפת המסתם הובילה לשיפור ממושך יותר באי-ספיקה מיטרלית בהשוואה לתיקון המסתם. שיעורי אי-ספיקה בינונית או חמורה של המסתם המיטרלי לאחר 12 חודשים עמדו על 32.6% בקבוצת החולים שעברו תיקון של המסתם ועל 2.3% באלו שעברו החלפת מסתם, הבדל שהיה מובהק סטטיסטית. ניתוח החלפת מסתם כלל שימור מלא של הקורדות, כאשר החוקרים מאמינים כי לגישה זו יתרון על פני טכניקות אחרות שאינן שומרות על הקורדות. בגישה זו משיגים תוצאות טובות יותר עם שיעורי תחלואה ותמותה נמוכים יותר.
בניגוד למחקרים קודמים, שימוש במינון נמוך של אספירין לא השיג שיפור בהישרדות של חולי סרטן קולורקטלי, מתוך גסטרואנטרולוגי. חולי סרטן קולון שנטלו מינון נמוך של אספירין לאחר ההבחנה לא הצליחו להשיג שיפור בהישרדות. מדובר במחקר מבוקר מקרה שבו לא נמצא קשר מובהק בנטילת אספירין במינון נמוך לאחר ההבחנה לתמותה מסרטן קולורקטלי, סיכון יחסי 1.06 בטווח שבין 0.92 ו-1.24, או תמותה מכל סיבה, סיכון יחסי 1.06, טווח שבין 0.94 ו-1.19, ובנוסף לא נמצא קשר תלוי מינון עם תמותה לאחר שנה, סיכון יחסי 0.98, בטווח שבין 0.82 ו-1.19. החוקרים מציינים שמחקרים קודמים שבחנו השפעת אספירין בחולי סרטן קולורקטלי, דיווחו על כך שהשימוש היה קשור עם שיפור בהישרדות, והערכה הייתה שהדבר קשור לפעילות נוגדת התסיות של אספירין. במחקר הנוכחי נכללו 4,794 חולי סרטן קולורקטלי מאנגליה. נערכה השוואה בין המטופלים שנפטרו בשל סרטן קולורקטלי עם מטופלים תואמים מבחינת גיל ומין, שנת האבחנה ואתר הגידול, אשר שרדו לפחות שנה אחת לאחר האבחנה. מינון יומי של 75 מיליגרם אספירין או פחות מזה הוגדר כמינון נמוך. החוקרים תעדו גם את משך הזמן של הטיפול וחישבו את כמות התבליות שנצרכה במהלך תקופת השימוש. המידע נותח בהתאם לשלב המחלה, הציון ההיסטולוגי שלה וסטטוס ניתוחי, כימותרפיה ורדיותרפיה, עישון, צריכת אלכוהול, BMI, שימוש בסטטינים ומטפורמין ותחלואה נלוות, שכללה אוטם שריר הלב, מחלות מוח, אי ספיקת לב, מחלה ריאתית כרונית, מחלת עורקים פריפריאלית, כיב קיבה, מחלת כליות, מחלות ראומטיות וסוכרת. משך המעקב הממוצע היה 7.2 שנים, והזמן הממוצע עד לתמותה היה 3 שנים.
המטופלים שמתו מסרטן קולורקטלי במחקר היו באופן כללי עם חומרת מחלה גבוהה יותר והיו בשכיחות רבה יותר לקבל כימותרפיה ורדיותרפיה ולעבור ניתוח בהשוואה לקבוצת הבקרה. בקבוצת הנפטרים היו גם שיעורים גבוהים יותר של עישון, אי ספיקת לב ומחלת עורקים פריפרלית. לא היה קשר בין שימוש באספירין עם תמותה ספציפית מסרטן קולון או סרטן רקטלי. החוקרים מציינים שהממצאים שלהם שונים מאלו שהתקבלו במחקר הסקוטי שדיווח על ירידה ניכרת בתמותה מסרטן תחת שימוש במינון נמוך של אספירין. באותו מחקר יחס הסיכון לתמותה בקרב המשתמשים באספירין היה 0.58 בטווח שבין 0.45 ל-0.75, ומסבירים את הפערים בתוצאות בכך ששיטת הניתוח הסטטיסטי הייתה שונה. במחקר הסקוטי השימוש באספירין נלקח בחשבון על בסיס מרשמים שניתנו בתקופת המעקב, בעוד שבמחקר הנוכחי נבדק השימוש בפועל. החוקרים מציינים את מגבלות המחקר הנוכחי, בעיקר היותו תצפיתי, וכן מחסור במשתנים שלא תועדו באופן מלא או חלקי. הם מציינים ששני מחקרים שתוצאותיהם אמורות להתפרסם בשנת 2020, אמורים לספק עדות לגבי האפקטיביות של אספירין כטיפול אג'ובנטי בסרטן קולורקטלי.
הסוג והאופי של כאבי חזה בנשים אינם מסייעים להבחנה מוקדמת של אוטם שריר הלב. הערכת המאפיינים של כאבים בחזה אינה מסייעת רבות בהבחנה מוקדמת של אוטם חד של שריר הלב בנשים. כך מדווחים חוקרים במאמר שפורסם בכתב העת JAMA Internal Medicine. במחקר פרוספקטיבי רב מרכזי שכלל יותר מ-2,400 חולים, ובחן 34 מאפיינים ספציפיים למין של כאבי חזה, רק 3 מאפיינים, 8.8%, כולם קשורים במשך הכאב והדינמיקה של הכאב, סייעו בהבחנה. בנוסף, הדיוק של כל המאפיינים של כאבי חזה, דוגמת מיקום הכאב והקרנה לאתרים אחרים להבחנה של אוטם חד של שריר הלב, היה נמוך יותר בגברים ובנשים עם יחס סבירות קרוב לאחד, ממצא שהוביל את החוקרים לטעון כי מרבית המאפיינים של כאבי חזה אינם מבחינים בין אוטם חד של שריר הלב ובין גורמים אחרים לכאבי חזה. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי מאפיינים ספציפיים למין של כאבי חזה עשויים לסייע לרופאים בחדרי מיון להבחין בין נשים עם אוטם חד של שריר הלב ובין נשים עם גורמים אחרים לכאבי חזה חדים, אך אין מספיק נתונים בנושא. במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לשפר את הטיפול במקרים של חשד לאוטם חד של שריר הלב בנשים, על ידי הערכת מאפיינים ספציפיים למין של כאבי חזה. בתקופה שבין 21 באפריל 2006 ועד 12 באוגוסט 2012, הם כללו 2,475 משתתפים, 796 נשים ו-1,679 גברים, שפנו בשל כאבי חזה ל9 חדרי מיון, כל זאת במחקר פרוספקטיבי רב-מרכזי. ההבחנה הסופית של אוטם חד של שריר הלב נקבעה על ידי 2 קרדיולוגים. התוצא העיקרי היה הדיוק ההבחנתי של 34 מאפיינים ספציפיים למין של כאבי חזה, שהוגדרו מראש ובאופן אחיד בהבחנה המוקדמת של אוטם חד של שריר הלב.
ההבחנה הסופית של אוטם חד של שריר הלב נקבעה ב-143 נשים, 18%, ו-369 גברים, 22%. למרות שרוב המאפיינים הספציפיים למין של כאבי חזה תועדו בשכיחות דומה בנשים ובגברים, מספר מאפיינים היו נפוצים יותר בנשים. הדיוק של רוב המאפיינים בהבחנה של אוטם חד של שריר הלב היה נמוך בנשים ובגברים עם יחס סבירות להבחנה של אוטם חד של שריר הלב קרוב לאחד. 31 מבין 34 מאפיינים, 91.2%, הדגימו יחסי סבירות דומים להבחנה של אוטם חד של שריר הלב בנשים ובגברים, ורק 3 מאפיינים, 8.8%, היו בעלי דיוק ספציפי למין להבחנה של אוטם שריר הלב. מאפיינים אלו היו קשורים במשך הכאב, 2 עד 30 דקות ומעל 30 דקות, והדינמיקה של הכאב, ירידה בעוצמת הכאב. עם זה, מאחר שיחסי הסבירות היו קרובים לאחד, שלושת המאפיינים הספציפיים למין לא סייעו רבות להערכה הקלינית. תוצאות דומות תועדו כאשר בחנו שילובים של המאפיינים הללו. החוקרים מסכמים וכותבים כי ההבדלים במאפיינים ספציפיים למין ביכולת ההבחנה של אוטם שריר הלב הם קטנים ואינם תומכים בשימוש במאפיינים אלו בהבחנה המוקדמת של אוטם שריר הלב.
טיפול בסטטינים כמניעה ראשונית מביא לירידה בסיכון למחלות לב וכלי דם. במאמר חדש שפורסם בכתב העת ג'אמה, ביקשו חוקרים לקבוע אם טיפול בסטטינים מביא להפחתת שיעור מחלות לב וכלי דם, כאשר הוא ניתן במסגרת מניעה ראשונית. מהנתונים עולה כי טיפול זה מלווה בירידה בשיעורי התמותה מכל סיבה, אירועים וסקולריים מג'ורים ורווסקולריזציה, זאת בהשוואה לפלסבו. החוקרים מוסיפים כי הטיפול בסטטינים אינו מלווה בעלייה בשכיחות תופעות לוואי מסכנות חיים, דוגמת מחלות ממאירות. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי הטיפול בסטטינים הביא להפחתת שיעור האירועים הקרדיו-וסקולריים בחולים עם ובלי עדות למחלות לב וכלי דם. בשנים האחרונות נרשמה עלייה בטיפול בסטטינים מ-16 מיליון אמריקנים בשנת 2000 ל-30 מיליון אמריקנים בשנת 2005. במהלך תקופה זו ההוצאות לטיפול בסטטינים עלו מ-7 מיליארד דולרים נקודה 7 ל-19 מיליארד דולרים נקודה 7. באנגליה מספר המרשמים לטיפול בסטטינים עלה בהיקף של פי 5 ל-61 מיליון מרשמים בכל שנה משנת 2001 לשנת 2011 בעלות של 870 מיליון דולרים. לאור העלייה הניכרת בעלויות, החוקרים ביקשו לסכם את התועלת והנזקים האפשריים של הטיפול בסטטינים במסגרת מניעה ראשונית, בעיקר בחולים בסיכון נמוך לאירועים קרדיו-וסקולריים. החוקרים מדווחים כי פרווסטטין הייתה נפוצה בשימוש במחקרים שאחו 2-5 שנים. האיכות הכוללת של המחקרים הייתה גבוהה, וכולם היו במינון חברות תרופות. 3 מחקרים שהיו אחראים ל-47% מכלל המדגם, הופסקו בשלב מוקדם, לאור ירידה משמעותית בתוצא העיקרי. טיפול בסטטינים בהשוואה לפלסבו, או ביקורת, הביאו לירידה של 39 מיליגרם לדציליטר בערכי LDL, ולוו בשיעור נמוך יותר של מקרי תמותה מכל סיבה, סיכון יחסי של 0.86, מספר חולים נדרש לטיפול של 5 חולים. הייתה ירידה בשילוב אירועים קרדיו-וסקולריים פטליים ולא פטליים, סיכון יחסי של 0.75, מספר חולים נדרש לטיפול של 49 חולים. שילוב של מחלת לב כלילית פטלית ולא פטלית, סיכון יחסי של 0.73, מספר חולים נדרש לטיפול של 88 חולים. ושילוב של אירוע מוחי פטלי ולא פטלי, סיכון יחסי של 0.78, מספר חולים נדרש לטיפול של 155 חולים.
הטיפול בסטטינים לווה בירידה בשיעורי רווסקולריזציה כלילית, סיכון יחסי של 0.62, מספר חולים נדרש לטיפול של 96 חולים. במחקרים אלו, חציון שיעור האירועים הקרדיו-וסקולריים בקבוצת הביקורת עמד על 15% במהלך 10 שנים. ההיארעות של מחלות ממאירות, כאבי שרירים, רבדומיוליזיס, עלייה באנזימי כבד, פגיעה בתפקוד כלייתי או דלקת מפרקים, לא הייתה שונה בין הקבוצות, אם כי לא כל המחקרים דיווחו באופן מלא על תוצאים אלו. שיעור תופעות הלוואי, 17%, ושיעורי הפסקת הטיפול, 12%, היו דומים בקבוצת הסטטינים ובקבוצת הפלסבו ביקורת. סיכון מוגבר לסוכרת תועד באחד משני מחקרים שדיווחו על התוצאה הנ"ל, סיכון יחסי של 1.18, מספר חולים נדרש לטיפול של 189 חולים. הסיכון לאירוע מוח המורגי היה גבוה יותר בקרב מטופלים בסטטינים, אך אף אחד מן המחקרים האינדיבידואליים לא פרסם תוצאות בנושא זה. בסיכומו של דבר, מן התוצאות עולה כי התועלת של טיפול בסטטינים עולה על הסיכון לסיבוכים מסכני חיים.
החלפת מסתם אורטלי בצנתור, טאבי, עדיפה על ניתוח בחולים סוכרתיים. Journal of the American College of Cardiology. בחולי סוכרת עם הצירות של המסתם האורטלי לאחר טאבי, Transcatheter Aortic Valve Implantation, תועד סיכון נמוך יותר לתמותה וחשל כלייתי במהלך השנה הראשונה לאחר הטיפול, בהשוואה לחולים לאחר התערבות ניתוחית להחלפת המסתם. החוקרים ערכו ניתוח פוסט-הוק של נתוני מחקר פרטנר, Placement of Aortic Transcatheter Valve, שכלל 657 חולים, מהם 275 חולי סוכרת. מבין החולים הסוכרתיים, 145 עברו טאבי, ו-130 עברו החלפת מסתם בניתוח. החוקרים מסבירים כי סוכרת מעלה את הסיכון לתחלואה ותמותה בכל סוגי מחלות לב וכלי דם, ובחולים עם היצרות המסתם האורטלי, מלווה בסיכון מוגבר לרימודלינג היפרטרופי, החמרה בתפקוד החדר השמאלי והחמרת תסמיני אי-ספיקת לב. סוכרת מלווה גם בעלייה בשיעורי התחלואה והתמותה לאחר התערבויות ניתוחיות להחלפת המסתם האורטלי. הסיבות לסיכון המוגבר אינן מובנות במלואן, אם כי דלקת, עקה חמצונית ונזק עקב רפרפוזיה עשויים כולם לשחק תפקיד חשוב. החוקרים שיערו כי טאבי הינה אפשרות טראומטית פחות לטיפול בחולי סוכרת, מאחר שניתוח עשוי להוביל להיערות מוגברת של תגובה דלקתית סיסטמית בהשוואה לטאבי. בהתאם לכך, מבדיקות דם שנערכו 24 שעות לאחר ההתערבות במסגרת מחקר פרטנר, זהו רמות גבוהות יותר של תאים לבנים בחולי סוכרת לאחר ניתוח, בהשוואה להחלפת מסתם בצנתור.
החוקרים מדווחים כי שיעורי התמותה לאחר שנה אחת עמדו על 18% בקבוצת החולים לאחר TAVI ועל 27.4% בחולים לאחר התערבות ניתוחית, יחס סיכון של 0.60 פי שווה 0.04. שיעור מקרי אי-ספיקת כליות שדרשו דיאליזה במשך למעלה מ-30 ימים היה נמוך יותר בחולים לאחר TAVI, 0% לעומת 6.1% פי שווה 0.003. היארעות אירועי מוח במהלך השנה הראשונה הייתה דומה בשתי הקבוצות, 3.5%. החוקרים כותבים כי ממצאי המחקר היו עקביים בחולים שעברו TAVI בגישה פמורלית או אפיקלית. בעוד ש-TAVI הייתה עדיפה בשנה הראשונה לאחר ההתערבות, ההבדל בשיעורי התמותה לא נותר עוד לאחר שנתיים. ייתכן שהסיבה לכך הינה מחלות הרקע של החולים או ההשפעה ארוכת הטווח של TAVI המלווה באי-ספיקה של המסתם האורטלי, וזו אחת השאלות שאותן יש לבחון במחקרים עתידיים. זה המחקר הראשון דווח על שיפור התוצאות עם TAVI בהשוואה לטיפול ניתוחי בחולים עם היצרות חמורה של המסתם האורטלי בחולי סוכרת בסיכון גבוה, ונראה כי יש עדיפות להחלפת מסתם בצנתור.
השוות טיפול בקומדין זמן קצר לאחר דימום מג'ורי ממערכת העיכול מלווה בירידה בשיעורי התמותה. בחולים עם פרפור פרוזדורים, המפסיקים את הטיפול בקומדין בשל דימום מג'ורי ממערכת העיכול, השוות הטיפול נוגד הקרישה לווה בתוצאות טובות יותר. כך עולה מתוצאות מחקר שפורסמו בכתב העת American Journal of Cardiology. החוקרים מדווחים כי השוות הטיפול בקומדין בתוך 60 יום מהדימום, בהשוואה להשוות הטיפול בשלב מאוחר יותר, לוותה בסיכון נמוך יותר לטרומבואמבוליזם, יחס סיכון של 0.71, ותמותה, יחס סיכויים של 0.67, במהלך תקופת המעקב. עם זאת, גישת טיפול זו לא לוותה בעלייה משמעותית בסיכון להישנות דימום ממערכת העיכול, יחס סיכון של 1.18. החוקרים בחנו באופן רטרוספקטיבי את הנתונים אודות כ-1,300 חולים, בגיל ממוצע של 75 שנים, עם פרפור פרוזדורים שאינו על רקע מחלת מסתמים, שטופלו בקומדין והובחנו עם דימום מג'ורי ממערכת העיכול, שטופל בין השנים 2005 ו-2010. החוקרים אספו נתונים במשך שנתיים לפחות אודות כל החולים. ב-49.1% מהחולים הוחזר הטיפול בקומדין בתוך 6 חודשים מאירוע הדמם. חציון משך הפסקת הטיפול עמד על 50 יום. הסיבות העיקריות לאי-השבת הטיפול בקומדין כללו חוסר אפשרות של החולה להקפיד על המעקב במרפאת טיפול נוגד קרישה, 19%, והעדפה של הרופא המטפל, 18%.
החוקרים כותבים כי המחקר אינו גדול דיו כדי לאפשר הכללה של הממצאים למטופלים בכל המדינה. עם זה, המדגם היה מגוון דיו כדי לתמוך באפשרות זו. בסיכומו של דבר, 34.8% מן החולים הלכו לעולמם בתוך שנתיים. ב-16.6 הובחן אירוע טרומבואמבולי בתוך שנה, וב-6.8 תועדה הישנות של דימום ממערכת העיכול בתוך 90 יום. מבין מקרי התמותה, 4 היו על רקע אירוע טרומבואמבולי. כולם תועדו בחולים שבהם לא הוחזר הטיפול בקומדין. מקרה תמותה אחד נבע מדימום מסיבי ממערכת העיכול ותואר בחולה שבו הוחזר הטיפול בקומדין. החוקרים בחנו את ההבדלים בין השבה מוקדמת מול השבה מאוחרת של הטיפול בקומדין. הם מצאו כי בהשוואה להשבת הטיפול בקומדין לאחר הפסקה של 30 יום, השבת הטיפול בתוך 7 ימים לאחר דימום מג'ורי לוותה בסיכון נמוך יותר משמעותית לתמותה, יחס סיכון של 0.56, סיכון נמוך באופן לא משמעותי לאירוע טרומבואמבולי, יחס סיכון של 0.76, וסיכון גבוה יותר להישנות דימום, יחס סיכון של 3.27. עם זה, השבת הטיפול בקומדין בין 7 ל-30 יום לאחר דימום מג'ורי לא לוותה בעלייה בסיכון להישנות דימום. למרות שיש משתנים אחרים שיש לקחת בחשבון במהלך ההחלטה על השבת טיפול בקומדין בחולים אלו, הציגו החוקרים את הסיכונים אל מול התועלת של החלטות אלו, ולהן עשויה להיות השלכה על התוצאות הקליניות.
להתערבות כלילית מלאורית אין עדיפות על פני טיפול תרופתי בחולים עם מנגינה יציבה, מתוך הג'אמה אינטרנל מדיסין. מחקר חדש קורא תיגר על פרוצדורות רווסקולריזציה רבות הנערכות כיום, לפחות בחולים עם מחלת עורקים כלילית יציבה. מתוצאות מטה-אנליזה שכללה יותר מ-5,000 חולים, עולה כי אין עדיפות ל-PCI, Percutaneous Coronary Intervention, בהשוואה לטיפול תרופתי, בחולים עם עדות לאיסקמיה במבחן המאמץ, או Fractional Flow Reserve, בקיצור FFR. החוקרים ערכו סקירת ספרות בחיפוש אחר מחקרים אקראיים להערכת PCI וטיפול תרופתי, בחולים עם מחלת עורקים כלילית יציבה, שנערכו במהלך 40 השנים האחרונות. בסופו של דבר נכללו בסקירה 5 מחקרים עם 5,286 חולים. מדובר במחקר קטן מגרמניה שפורסם בשנת 2004, ומחקרי ברי 2D, קארג', מס 2 ופיים 2. בסיכומו של דבר, הסקירה כללה 4,064 חולים עם איסקמיה של שריר הלב, שתועדה במבחן מאמץ, בהדמיה גרעינית או באקו לב במאמץ, או FFR. במהלך חציון מעקב של 5 שנים, שיעורי התמותה, אוטם לבבי לא פטלי, רווסקולריזציה לא מתוכננת ואנגינה לא היו שונים בין חולים שטופלו תרופתית וחולים לאחר התערבות כלילית מלאורית. ממצאים אלה ייחודיים בטבעם, מאחר שזוהי המטה-אנליזה הראשונה שהתמקדה בחולים עם עדות אובייקטיבית לאיסכמיה של שריר הלב. כמעט כולם טופלו בתומכנים שהוכנסו לאורקים הכליליים, וכמו כן ניתן טיפול למניעה שניונית. הממצאים תומכים בסברה כי הקשר בין איסכמיה ותמותה אינו משתנה עקב רווסקולריזציה באמצעות צנטר של היצירות הכלילית. החוקרים מסבירים כי הסקירה אינה יכולה להבחין בין חולים עם איסכמיה קלה ובין אלה עם אזורי איסכמיה נרחבים. ייתכן כי זהו הגורם המבחין העיקרי, והם מקווים כי תוצאות מחקר איסכמיה יסייעו בהבנת הנושא טוב יותר.
פורסמו הנחיות חדשות לניהול אנמיה בחולי לב. בהנחיות חדשות מטעם האמריקן קולג' אוף פיזישנס ממליצים על שימוש מוגבל במנות דם ולהימנע כליל ממתן תכשירי ESA, Erythropoiesis Stimulating Agents, לטיפול באנמיה בחולים עם מחלות לב. בחולים מאושפזים עם מחלת לב כלילית, עירוי תאי דם אדומים מומלץ רק לחולים עם אנמיה חמורה, עם ערכי המוגלובין של 7 עד 8 גרם לדציליטר, בהשוואה לערכי המוגלובין גבוהים יותר. ובחולי אי ספיקת לב או מחלת לב כלילית, אין מקום לטיפול בתכשירי ESA לאנמיה קלה עד מתונה, בשל היעדר הוכחות לתועלת ואפשרות לסיכון מוגבר לתמותה וטרומבואמבוליזם ורידי. למרות שהאנמיה מופיעה לעתים קרובות בחולים עם מחלות לב, בעד שליש מן החולים עם אי ספיקת לב ו-10 עד 20 אחוזים מהחולים עם מחלה כלילית, ולמרות עדויות הקושרות בין אנמיה ובין תוצאות טובות פחות בחולים אלו, התועלת של טיפול בצורות קלות יותר של אנמיה בחולים אלו אינה מוכחת היטב. המלצות ה-ACP מבוססות על עדויות לשימוש במנות דם אדומות, ESA, או תחליפי ברזל לטיפול באנמיה במבוגרים עם מחלות לב. למרות שאיכות העדויות בכללותן הייתה נמוכה, מחקרים שכללו חולים המאושפזים במחלקות פנימיות ובמחלקות כירורגיות שטופלו בשל אנמיה קלה יותר, המוגלובין מעל 10 גרם לדציליטר, בחדוריות דם אדומות, בהשוואה להגבלת השימוש לחולים עם ערכי המוגלובין נמוכים מ-10 גרם לדציליטר, לא הדגימו הפחתת הסיכון לתמותה. הסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים כולל אוטם שריר הלב, התלקחות אי ספיקת לב, הפרעות קצב לב או תמותת לב, נטע להיות נמוך יותר עם שימוש ליברלי יותר באירועי דם, אם כי הירידה לא הייתה מובהקת סטטיסטית בשילוב אוכלוסיות חולים המאושפזים במחלקות פנימיות וכירורגיות, יחס סיכון של 0.64. הממצאים היו דומים בחולים שעברו ניתוח.
הנתונים אינם מספיקים בכדי לקבוע אם אירועי דם מביאים לשיפור איכות החיים או היכולת הגופנית, ואין מידע רב אודות נזקים אפשריים. עם זאת, אף לא אחד מהמחקרים דיווח על עלייה באירועים חריגים עם שימוש ליברלי לעומת שימוש מוגבל באירועי דם. העדויות הנוכחיות אינן תומכות בתועלת של שימוש ליברלי במנות דם בחולים עם אנמיה ללא תסמינים ומחלות לב. ההמלצה לשימוש מוגבל במנות דם הוגדרה כהמלצה חלשה על בסיס עדויות באיכות נמוכה. הם מוסיפים כי הסיכוי לתועלת עם מנות דם גבוה יותר בחולים עם ערכי המוגלובין נמוכים מ-7 גרם לדציליטר, ונמוכים יותר בחולים עם אנמיה פחות משמעותית, ערכי המוגלובין מעל 10 גרם לדציליטר. העדויות היו משמעותיות יותר בנוגע לשימוש בתכשירי ESA בחולים עם מחלות לב. השימוש בתרופות אלה לא השפיע על התמותה, על אירועים קרדיו-וסקולריים, על היכולת הגופנית, איכות החיים או שיעור האשפוזים, אך הביא לעלייה בסיכון לטרומבואמבוליזם ורידי בחולי אי ספיקת לב. ה-ACP אינו תומך במתן תכשירי ESA לטיפול בחולים עם אנמיה קלה עד בינונית ומחלות לב, מאחר שהנזקים עולים על התועלת בחולים אלה. ההמלצה להימנע מתכשירי ESA הינה משמעותית, על סמך עדויות באיכות בינונית. באופן כללי, העדויות אינן מספקות בכדי לקבוע את התועלת ארוכת הטווח של טיפול תוך ורידי בברזל בחולים עם מחלות לב ואנמיה עקב חסר ברזל, אם כי העדויות מצביעות על שיפור קצר טווח בסבילות הגופנית ובמשך ואיכות החיים והפחתת אירועים קרדיו-וסקולריים ותמותה בחולים עם אי ספיקת לב סיסטולית יציבה.
עדות נוספת לפרדוקס ההשמנה בחולים עם דקומפנסציה של אי ספיקת לב, מתוך ה-Journal of American College of Cardiology. במאמר שפורסם בכתב העת Journal of the American College of Cardiology, מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש התומכות בקשר בין מדד מסת גוף גבוה יותר, Body Mass Index או BMI, ובין ירידה בשיעורי התמותה בקבוצות חולים מסוימים עם החמרה חדה באי ספיקת לב. אוכלוסיית המחקר כללה כ-6,100 חולים עם דקומפנסציה חדה של אי ספיקת לב מ-12 מדגמים פרוספקטיביים תצפיתיים בארבע יבשות. החולים סווגו לפי הנחיות ארגון הבריאות העולמי כבעלי משקל תקין, מדד מסת גוף של 18.5 עד 25 קילוגרמים למטר בריבוע, עודף משקל 25 עד 30 קילוגרמים למטר בריבוע, או השמנת יתר 30 קילוגרמים למטר בריבוע ומעלה. חולים עם Body Mass Index נמוך מ-18.5 קילוגרמים למטר בריבוע לא נכללו במחקר. בסיכומו של דבר, הנתונים מעידים על קשר בין מדד מסת גוף גבוה יותר ובין שיעורי תמותה נמוכים יותר לאחר 30 יום ולאחר שנה אחת. ירידה של 11% לאחר 30 יום וירידה של 9% לאחר שנה אחת לכל 5 קילוגרמים למטר בריבוע, פי קטן מ-0.05 לאחר תקנון לסיכון הקליני. מניתוח נוסף של הנתונים עלה כי ההשפעה המגינה הייתה מוגבלת למטופלים מבוגרים יותר, מעל 75 שנים, יחס סיכון של 0.82, בחולים עם ירידה בתפקוד הלב, מקטע פליטה נמוך מ-50%, יחס סיכון של 0.85, פי קטן מ-0.001, בחולים ללא סוכרת, יחס סיכון של 0.86, פי קטן מ-0.001, ובחולים עם אי ספיקת לב חדשה, יחס סיכון של 0.89, פי שווה 0.004. מומחים בתחום כותבים כי זיהוי קבוצות ספציפיות שבהן הפרדוקס חשוב במיוחד, חשוב מאוד לדיון בנושא פרדוקס ההשמנה. פרדוקס ההשמנה נוגע לדיווחים על השפעה מגינה של מדדי מסת גוף גבוהים יותר מפני אירועים קרדיו-וסקולריים, כולל אי ספיקת לב. פרדוקס זה הוביל למחלוקת בנוגע להשפעות של השמנת יתר לאחר ביסוס מחלות לב וכלי דם.
ההסבר לקשר בין השמנה ובין ההישרדות בחולים אלה הוא השערתי. ואכן, השמנת יתר בחולים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד משקפת יותר מסת שריר רזה ושיפור בכוח וביכולת הגופנית. אחת ההשלכות הקליניות האפשריות של ממצאים אלה נוגעת לאפשרות לזהות מטופלים עם מדדי BMI נמוכים יותר, עם דקומפנסציה חדה של אי ספיקת לב להתערבות תזונתית. בעוד שתצפיות אלה אינן תומכות בעלייה במשקל בכדי לספק הגנה לחולים עם אי ספיקת לב מוכחת, נראה כי מדדי מסת גוף נמוכים יותר בחולים עם דקומפנסציה חדה של אי ספיקת לב, מזהים חולים בסיכון גבוה יותר. החוקרים קוראים לערוך מחקרים נוספים במטרה לזהות גישות טיפוליות פרטניות והתאמת הטיפול לאי ספיקת לב לפי משקל הגוף ומאזן האנרגיה.